אנחנו בחובת תלמידים, עמוד י"ג, הוא אמר שהרבה פעמים המחנכים מנחמים את עצמם או חושבים שהמצב תקין כי הם רק רואים את הנוער שאצלם, ואז הם שוכחים מכך שבעצם יש כמויות אדירות של נוער שבכלל לא מגיע לבתי מדרש או נושר בדרך, וגם התלמידים שלנו, האם אנחנו באמת עשינו את המקסימום איתם? זה שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים להיות פתוחים שהם יחזיקו מעמד, יגיעו לשלב שהם כבר על אחריות עצמם? כמה מהתלמידים נושרים בעצם בדרך? אז בכלל, הוא אומר, עמוד י' ג', בכלל רגילים אנו להביט על בני הנוער המתכפר כאילו רק הם אשמים בדבר ואנו לגמרי נקיים. זה מאוד קל להסתכל ולומר, נו, מה אפשר לעשות? אבל מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר השם ואמר עליו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את פניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. כל דור ודור בישראל טבעת בששת יוחסין שלנו הוא, שראשה קשורה באברהם אבינו וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כל דור מקבל אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו, ועובד בין את השם ומוסרה לדור שאחריו, ולמען אשר יצווה את בניו, זה עיקר קיומנו. הוא אומר, בניו זה תלמידיו, בעצם כל אחד יש לו אחריות לדאוג לכך שהמסורת ממשיכה. אם אנחנו חיים בדור שיש כל כך הרבה נושרים, וחבר'ה, יש המון נושרים גם בדור שלנו, בכל הציבורים, לא משנה דתי לאומי חרדי, אנשים שהלכו לחינוך דתי, עזבו את הדת, והפסיקו לקיים תורה ומצוות. אז אנחנו צריכים להכיר כך שזה אתגר של כל הדור, זה בעצם אתגר שלנו, זה. אי אפשר להסתכל עליהם ולומר, נו, מסכן, הוא כפר. גם בדורנו זה לא פסקה חס ושלום השושלת, אנו מסורים את התורה לדור שאחרינו, אך הבה נתבונן, האם באמת רק בהם לבד האשם? האם הם מזרע אברהם, יצחק ויעקב עם נשמות קדושות? ולמה זה נרמה את עצמנו בתירוצים של הבל לומר, רוצים אנו למסור להם, רק הם אשמים, מתוך אשר מיינו לקבל. עד כמה שגדולה אשמת הדור צעיר בזה, ועד כמה שמסרבים הם לשמוע? מכל מקום, אם נצייר את הפושעים אשר לפנינו, אילו היו בדורות הראשונים, האם גם אז לא קיבלו? באמת, אנחנו תולים את האשמה בהם, אבל אם הרבנים, אם המורים שלהם היו על רמה יותר גבוהה, האם באמת הם לא היו מקבלים? האם בכל אשמתם ובכל פיצי נשם אשר בהם עתה, שלא היו בבני נוער הקודמים, לא היו גם הם רובם ככולם צדיקים, או על כל פנים יהודים פשוטים נאמנים, מבני שאבותיהם ומורותיהם, כל הדור הגדול מהם, כמו שבכלל היו חרדים לדבר השם יותר מאיתנו? בעצם הפגם הוא במידה גדולה מאוד תלוי בנו. הוא אומר, אילו הם היו בדור קודם, אז האבות שלהם וההורים שלהם בכל הדור היו על רמה יותר גבוהה. ממילא גם הנוער שהוא עם כל הבעיות היה במצב אחר. חלק מהעניין שהם במצב כזה זה כי אנחנו לא במדרגה. כן, גם בפרט הזה, בחינוך דור הצעיר, היו הרבה יותר חרדים וכלפידי אש מתבהרים, ולא היו מתרשלים ומסתכלים בשוויון נפש וקור רוח לתרץ את עצמם. כן, הדור, גם ביחס לצעירים, הדור לקח אחריות. אנחנו באיזשהו מקום לא לוקחים אחריות. אם לאדם יש שכן שלא שומר תורה ומצוות, אז הוא אומר, נו, מסכן, וממשיך לחיות. נפנף לו שלום בוקר וערב, ובזה גמרנו. אז הוא אומר, הדור הקודם, גם ביחס לציבור שלא שומר תורה ומצוות, היה יותר בוער, זה היה יותר חשוב להם. כי הדור הצעיר נטבע בשול תחתית, וחיים השם נופל בכפירה רחמן על יצלן. איך יכול להיות כזה דבר? אם הם היו רואים מצב כזה, ברעש היו קמים, ואת כל נפשם ומודם היו מוסרים להצילם, לחנכם בדרך השם, בעצות והמטלות שונות. בן אדם צריך לדעת שאני צריך לתפוס, נמשוך אותו למעלה. איך אני משוך אותו למעלה? אז זו השאלה, אבל אני צריך לדעת שהאחריות היא עליי, זה צריך להזיז לי. לא יכול להיות שאני עובר את כביש ירושלים תל אביב בשבת, רואה את כל מכוניות נוסעות, ואני ממשיך דרכי לבית כנסת, אני הולך לקבלת שבת, אני הולך עכשיו, איך קוראים ביידיש, אומרים, חב מלוכים, לתפוס מלאכים, אני הולך להתעלות ברוכניות שלי, ושוכח מכל תנועה שיש בחוץ שבכלל לא יודעים. ואני חושב שזה גם נקודה, דרך אגב, שאפשר ללמד את הילדים. מה אומרים לילד כשילד רואה מכונית נוסעת בשבת? אני חושב שצריך לומר לו, תראה, הם מסכנים, לא היה להם אבא ואמא שילמדו אותם לשמור שבת כמוך. ילד צריך להתחיל לתפוס שצריך להרחם עליהם, צריך לחשוב איך לקרב אותם. לא צריך לזרוק אבן, לא צריך להסתכל להם בלעג ובוז, צריך להסתכל בהסתכלות אמיתית. הסתכלות אמיתית זה מסכנים. מה זה בן אדם שאף פעם לא היה לו שבת? אני לא מצליח לדמיין כזו מציאות. בן אדם שחי בלי שבת, איזה מסכן הוא. וגם את הנקודה הזאת צריך להעביר לילדים בחינוך. אבל הוא אומר, קודם כל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אחריות כלפי האנשים שלא שומרי תורה ומצוות. יש עוד נקודה שהוא לא מזכיר פה, שאני חושב שכן שווה להזכיר. בא אליי אדם מתוך מכון מאיר, ותונת תלמידים אחרים במכון מאיר, שאין להם מידות הכי בסיסיות שבעולם. באמצע שיעור, תלמיד מסוגל להיכנס ולעבור בחדר מצד לצד, להפריע, נכנס להוציא את הבקבוק שלו, לא מעניין אותו שהרב מעביר שיעור, שדברים הכי בסיסיים שדרך ארץ חסרים. אז אמרתי לו, שמע, התלמידים שלנו פה, חלק מהם לא היה למה ואמא, גדלו על הרחוב. חלק מהם גדלו עם סמים. חלק מהם גדלו בקרקס, כפשוטו. גדלו ממש, כמו בכל הסיפורים, ככה גדלו. וחלק מהם הם כמוך וכמוני באים מבית נורמלי, והיו להם מורים שלימדו אותם איך להיות בן אדם. אז הם צריכים רק לעבוד, ללמוד את התורה והמצוות. אבל יש כאלה שמגיעים לפה, ואם הוא קם בבוקר והוא לא מכניס אגרוף למישהו בפנים, אז זה כבר הישג. כי איך שהוא גדל, זה הנורמה. היה לנו תלמיד שאמר לפני שנתיים, שהוא היה הולך לבית ספר כל יום, מוכן לתת מכות, כי היו מנסים להכניס בו מכות הזה שהוא לבש כיפה. תבינו, הוא היה הולך עם כל מיני כתובות קקע, שיער שהכל מגולה חוץ מאמצע מסורק אחורה, עגילים, אבל כיפה הוא לבש, כי זה כל מה שהוא ידע שיהודי עושה. אז הוא אמר, אני יהודי, ואני לא מבייש מזה שאני יהודי, אז על הדברים האלה היה שם את הכיפה הקטנה שלו, והיה מוכן להיאבק על זה. היה חוטף מכות, נותן מכות, אבל לא היה מוכן להוריד את הכיפה. עכשיו, בן אדם כזה מגיע למכון מאיר, לא יודע להיות בן אדם, לא גדל עם אבא, בקושי גדל עם אמא.
הוא לא יודע.
הוא יודע לריב, הוא יודע להכניס אקרופים, הוא יודע להילחם על זה שהוא יהודי. אבל לך תסביר לו שיש משהו מעבר לזה. זה לא רק לבוש כיפה, זה להיות בן אדם. זה לימוד. זה לימוד, והאמת שאפילו בנקודות הבסיסיות האלה, מה ההבדל ביני לבינו? אני לא יכול לייחס שום גדלות לעצמי. אני גדלתי ככה, הורים שלי לימדו אותי ככה, אז בסדר, אז אני כזה. איפה אני הייתי, לא הייתי גדל כמו? לא יודע אם הייתי נאבק על הכיפה. לא יודע. אבל אני לא חושב שיש לי איזושהי סיבה בעולם לחשוב שאת הנקודות הבסיסיות, את הרגישות הבסיסית, בן אדם לחברו היה לי. כי זה דבר שבן אדם קבל בבית, אם הוא לא קיבל את זה בבית, נו. אז אין לו את זה, אז הוא צריך ללמוד את זה. ואותו דבר בענייני התורה והמצוות. אנחנו, הרמב״ם כותב בהלכות של הקראים. יש דינים, אין מעלין ואין מורידין, ואנחנו עם הקראים, הגמרא אומרת שאנחנו מאחלים להם למות. אנחנו לא מאחלים להם לחיות. הם היו אנשים שהלכו נגד המסורת וניסו לעקור את התורה. אמרו, אנחנו הולכים לפי התורה, לפי הקראה, לפי ההבנה שלנו. אומר הרמב״ם, כל ההלכות האלה זה דור הראשון, שהם ידעו שיש מסורת, נאבקו בנו. אבל מה עם הדור השני והשלישי והרביעי, שהם כבר גדלו ככה, זה הנורמה, מבחינתם יש יהדות כזו, יש יהדות כזו, זה הכל הנורמה. אין לנו שום טענה נגדם, הם לא יודעים, לאט לאט הם צריכים ללמוד. אבל כל הדינים של התקיפות של חז"ל נגד הקראים, היה דווקא לדור הראשון. ואותו דבר ברפורמים ובקונסרבטיבים וכל הכופרים שיש בימינו, הם לא שונים. מה הרבנים של הרפורמים אומרים? אין תורה מן השמיים, זה הכל המצאות. הרפורמים, גם הקונסרבטיבים, כבר לפני 30-40 שנה חתמו על אותה הצהרה, אז הם כבר כולם כופרים, לא קשרים לעדות, לא קשרים, בסדר. אבל מה עם התלמידים שלהם? הם לא יודעים כלום. הם חתמו על הצהרה שגם הקונסרבטיבים מסכימים שתורה זה לא מן השמיים. יש להם הצהרה כזו לפני 30 ומשהו שנה. היום רפורמים קונסרבטיביים זה לא הבדל גדול, זה כולם הם לא בדרך התורה, זה רחוק. אני אומר, יש דעות שאנחנו יכולים לקבל, יש דעות שהם פשוט לא כלולים. אז השאלה היא איך אני מתייחס לדור הבא, איך אני מתייחס לנוער שלהם. אני מתייחס להם כמסכנים, אף אחד לא לימד אותו, איך הוא ידע מה זה אשמתו? יש לי ציב הבית הרבה רפורמים, כל כמה שבועות יש לי אורחים שהם גדלו ככה והם באים לחגור, חלק מהם עוזבים ומכבדים את זה אבל לא משנים את דרך החיים שלהם, וחלק מהם ממשיכים להקשיב לשיעורים ובחלק מהם אפילו משנים את דרכם. יש לנו תלמיד עכשיו שלפני 4 שנים הגיע אלינו רפורמי גמור, והיום הוא מפה עד פה, אנחנו לא מספיק דתיים בשבילו, לא יודע אם הוא אוכל אצלי בבית. בסדר. אבל הוא לא ידע, ככה הוא גדל. אז בדיבור שלו על התייחסות לאנשים שלא שומרי תורה מצוות, מה שבימינו נקרא חילונים, אז צריך לדעת שכל הציבור הזה בגדול, יש לך ציבור ענק שלא יודע. וגם בציבור הנושר, יש לך ציבור שאף אחד לא דיבר איתו אף פעם בצורה נורמלית. אז הוא מתייחס לעניין שהאם דיברו אליהם בצורה טובה, האם המחנכים שלהם יהיו מחנכים כמו שצריך. אנחנו צריכים לדעת שבדור שלנו זה לא רק זה, יש גם ציבור שלהם שהוא כמו הקראים, הדור השני של קראים של הרמב״ם, שכבר פשוט אין לו מושג. יש אמרה, לא זוכרם, בן גוריון אמר את זה, אחד מהדור הקודם אמר את זה, רצינו לגדל כופרים וגידלנו אמרצים. הדור הבא כבר לא כופרים, הם לא יודעים, זה לא עניין שכפירה. אני בניו יורק הייתי בישיבה והרבה פעמים היו מגיעים תיירים ישראלים, הופענו על מפה של תיירית, אז היו נכנסים כל מיני ישראלים עם הגילים וכל מיני הקיבוצים, והיו נכנסים מסתכלים עליו בכנסת, כי עכשיו שהם בניו יורק וזה מופיע על המפה של תיירים אז נכנסים בכנסת, והרבה מהם היו שמחים להניח תפילין ולשמוע מאיתנו איפה אפשר לקנות אוכל כשר. והרבה פעמים תוך כדי שיחה שאלתי אותם, אי פעם היית בבית כנסת בארץ? לא, פעם ראשונה בחיים שהוא בבית כנסת. אנשים גדלו בקיבוצים, לא היה מושג כזה שאפשר לדבר עם בן אדם דתי. הכניסו להם כזה רעל נגד הדת, לא היה במושגים שלהם. אז בחוץ לארץ אפשר להיכנס, לראות תרבות. זה התרבות שלו, אוקיי. אז אני אומר, צריך לחלק פה. מה שהוא אומר מאוד רלוונטי למה שנקרא בימינו הציבור הנושרים. יש ציבור אחר, הציבור שמימיו לא שמר תורה ומצוות, שאליהם ההתייחסות היא לגמרי אחרת. ודאי שצריך לחמם, להיות חמים כלפם. אבל זה, התירוץ הוא לא אותו תירוץ שהוא אומר פה, שאנחנו לא מספיק חינכנו אותם. לא באנו במגע איתם. ההורים שלהם מונים מהם מגע איתנו.
הוא מדבר על התלמידים.
שנשרו, כן, כן. אז אני אומר, זה מה שצריך לחלק בדור שלנו, שיש שני קבוצות כבר. כן, אבל את הלב של הדברים הם לא יודעים. שבוע שעבר הלכתי אחד שציטט לי כל הזמן פסוקים ממשלי, יופי, אבל לב העניינים הוא לא מבין, הוא לא מבין. זה בסדר, זה הוא קרא תנך, קרא תנך, יופי, אבל הוא לא יודע כלום. לא יודע. שמע, כל המושגים חדשים להם. אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל בפסח? אחד, טוב, אני יכול לספר לכם סיפורים כל היום, לא משנה. הלאה, אנשים לא יודעים. את הדברים הכי בסיסיים הם לא יודעים. מה? אפילו בקטע שלי, בום, קיבלתי אימייל אחד מגלה שהאח של סבא שלו נפטר אחרי שהוא הביא ילד לעולם. כן? האח של הסבא נפטר, הביא ילד לעולם. אז עכשיו הגיסתו של הסבא, יש לה ילד, היא איסור דאורייתא, ירג ואל יבוא, קרת, על אחיו, נכון? אבל האח, סבא שלו, חשב שהוא מקיים ייבום. אז הוא הלך ונשא את אשת אחיו. היה לה בן, עכשיו הוא הביא ממזרים לעולם. אז הוא שולח לאימייל ושואל אם הוא כהן כשר. הוא רוצה לדעת האם הוא מוגבל, האם מותר לו להיפגש עם גרושות. כי זו השאלה שלו. הוא ממזר. לא, הוא לא חלל, הוא ממזר. אז גם בקטע של ייבום, מה אנשים יודעים? יש איזשהו מושג שמתחתן עם האחות שלה. לא יודעים. לא יודעים. אבל הוא לא מדבר על האנשים האלה. הוא מדבר על האנשים שבאו במגע עם התורה, והתורה לא משכה אותם. ברעש היו קמים הדור הקודם, אם הם היו רואים מצב כזה, איך הם היו מתעוררים? את כל נפשם ומעודם היו מוסרים להצילם, לחנכם בדרך השם, בעצות והמטלות שונות. ואם כן, אנחנו, הדור הגדול מהם, דור המחנך אותם, אנחנו מבוגרים מהצעירים האלה שכבר לא שומרי תורה ומצוות, אשר עלינו החוב נמסור להם את קדושת השם, תורתו ועבודתו. איננו יכולים לומר במנוחת הנפש ידינו לא שפכו את הדם הזה של נשמות ישראל לבאר שחת. מה נאמר לפני יושב מרום, ובמה נצטדק לפני שוכן שחקים, כאשר יבוא לפקוד על צבא מרום בארץ, ועל דור הצעיר צאן מרעיתו אשר בידינו הופקד, ועל אחיותינו בטח. השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, בניי היכן הם, בניי רחומי בני אברהם יצחק ויעקב היכן הם. שימו לב, בעקיפין הוא משנה לנו את ההסתכלות. הרגילות היא שאתה מסתכל על בן אדם כזה ואתה אומר, נו, הוא בחר לי לקפור. והוא מזכיר לנו כל הזמן, זה יהודי, זה נשמה תאורה, זה צאצא של אברהם יצחק ויעקב, ככה אני צריך להסתכל עליו, זה, עם זה יש לי עסק. עכשיו הנקודה שהוא מעלה פה היא אחד מהנקודות מפתח בחינוך, ויש שאלה איך בן אדם עוזב את מערכת החינוך. אתה הגעת, אתה מלמד שיעור, אתה חוזר הביתה בלילה, מה המחשבות שלך? המחשבה היא, נו, עשיתי את שלי. יש להם מורים מטומטמים, יש להם טלוויזיה מטופשת, יש להם חברים שמושכים אותם למטה, אבל אני את שלי עשיתי. זו הגישה של הרבה מחנכים. מה אני יכול לעשות יותר מזה? יש לי, מכל כיוון מושכים את הילד למטה. או, האם בן אדם מגיע הביתה ואומר, רגע, יש לי אחריות. נתנו לי את הילדים האלה, ואני מהם צריך להוציא עובדי השם. איך אני אעשה את זה? איך אני אתמודד מול האתגרים האלה? הרב הראשי של הכותל, הרב גץ, בתחילת דרכו היה רב בדרום אמריקה, בא ללמוד עם הנוער תורה, למד פעם פעמיים, התלהבו, הפסיקו להגיע, היו ביחור, לא היו מעוניינים. אז הוא בא ושאל אתם, חבר'ה, מה מעניין אתכם? אז הם אמרו לו, כדורגל. לא תורה, כדורגל. אז הוא אמר, אין בעיה, מתחילים קבוצת כדורגל מחר, אני מביא כדורגל. הלך, קנה כדורגל, הגיע למחרת, מכנסיים קצרות, חוצה, והתחיל לשחק כדורגל עם הנוער. אז הם הגיעו, אחרי ששיחקו, שיחקו, שיחקו, ישבו לנוח, אמר עכשיו דבר תורה. למדו קצת. וככה לאט לאט משך אותם. זה ההתלהבות של הדור. הרב רמר, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רם בישיבה לצעירים. אז הוא פעם העביר שיעור, ראה שהחבר'ה לא מתרכזים. נמד על כיסא והתחיל לעשות ככה. כולם הסתכלו עליו, מה הרב עושה? מתחיל לננד את האצבעות מול האף. אז הוא אמר, חבר'ה, אם ככה תתרכזו, אז כל השיעור אני אעמוד ככה. תתחיל לעמוד וללמד את השיעור ככה. הבן אדם צריך לחשוב, מה מושך אותם? וצריך לדעת שאין תירוצים. זה מה שהוא אומר, אתה מגיע הביתה בערב, אתה שואל את עצמך, רגע, לא האם עשיתי את שלי, אלא איך זה יצליח מחר? לא מעניין אותי אם עשית את שלך היום. איך אתה מצליח מחר? זו השאלה. אתה חייב להצליח. זו לא שאלה, עשיתי, לא עשיתי. מחר צריך להצליח. איך? איך אני תופס ליבם? איך אני מעורר אותם? ואתה, אם באמת רוצים לנו לשוב אל השם ולתקן את אשר איבדנו בזה, עלינו להכיר גם את חלק אשמתנו בזה. זו נקודה מאוד חשובה. מי השם? הילד או אני? לא תמיד אני השם, אבל אני צריך להכיר שגם לי יש חלק בזה. כי אף אם בהם פצע שלא הייתה בבני נוער של לפנים, זה נכון, הדור שלנו יותר קשה, אף אחד לא יתמדד כמו הקשיים של הדור שלנו. ילד היום, זה אמרה שלפני 20-30 שנה שראש הישיבה בארצות הברית, הוא אמר שילד היום מהבית שלו עד המכולת לקנות שקית חלב, הוא רואה יותר פריצות מאשר הסבא שלו ראה באירופה כל חייו. תחשבו על זה. בפרסומות, בעיתונים, אתה עומד בתור במכולת, העיתונים שאתה רואה, הפריצות שילד רואה מהבית עד המכולת לגנות שקית חלב, חוזר הביתה, יותר מסבא שלו כל החיים. אז אין ספק שההתמודדות יותר קשה. הסלולרי, האינטרנט, הטלוויזיה, אין ספק, יותר קשה. אבל זה לא אומר שאני מושלם. אבל האם אני עושה את שלי? אני לא צריך לדון מה הפצע שלו, אני צריך לדון מה אני יכול לעשות. אנו למה הזנחנו אותם? מבלי חקור ומלעמוד על מחלת נפשם בעודם רכים, ובידינו לדעת איך ובמה לרפותם. השאלה היא איך אנחנו צריכים, ופה זו נקודה מאוד חשובה. כשמחנכים ילד זה כמו עץ. בצעירותו אתה יכול לכוון את העץ, הוא רך. המפתח הוא לנסות לתפוס את זה בצעירותו. זה, מה זה אומר למעשה? זה אומר שאני צריך לדאוג שהוא אוהב את התורה, שיש לו קשר טוב עם ההורים והוא רגיל לספר להם מה הולך בחיים שלו, שאני דואג שאין הורה, שאין מורה שירוג את נפשו, שיזיק לנפשו. אני צריך לדאוג לזה גם כן. אני צריך לדאוג בצעירותו שיש לו ביטחון עצמי, שיכול לעמוד מול האתגרים של החיים, שיש לו חברים טובים, שיש לו חברה טובה, שיש לו ערכים טובים. אני צריך בצעירותו כבר לנסות לכוון את הדברים, בלי לחץ, אבל לכוון. והכיוון הוא בנקודות חשובות אלו. הביטחון העצמי, שהוא יודע שאוהבים אותו, שהוא מוכן לדבר איתנו, שיש לו קשר חיובי עם התורה, שיש לו קשר חיובי עם ההורים, יש לו חברים טובים. אלה מפתחות. אחר כך אני לא זה שעומד מולו בכיתה. של כל אשר נחפוץ לנת אותם. כי הרי כשילד הוא יותר צעיר, אז אתה יכול לכוון אותו. אתה יכול להראות לו מה חשוב בעיניך. האם יתברך אב בליבו, אפוטרופס הילד למור, חף אני מן מומי הילד, עם ראשית מחלתו רק פצע קטנה הייתה? לא אשמתי, בהתחלה, נו. אז ראיתי שהוא יושב לאינטרנט יותר מדי, אבל מה, אז זה לא היה כל כך רציני. השיכלה להירפב רק בהתרשלותו נתפשטה ותברה והרכיבה. הוא היה השם, אמרתי לו שהוא צריך לשב פחות על האינטרנט. נו, מי אפשר לו? מי ויצא הביתה? בכל אשמתם ובחלקולם, אל לנו לגול את כל האשמה על בני הנוער בלבד. אי אפשר לומר, נו, זה אשמתו, יש לו בחירה חופשית. זה לא רק אשמתו, הוא להצטדק רק בהנחה, הוי, בני הנוער. זה לא מספיק, אני לא יכול רק להאשים אותם. עלינו להרגיש כאב ודאגת הלב גם על התרשלותנו, ורק אז נוכל לחפש היצא מה לתקן ולעשות, לרפא את שבר עמנו. זה גם נקודה מאוד חשובה, שהילד חש איך מסתכלים עליו. כשרוצים לעזור לילד בחינוך, הילד חש, אתה מסתכל עליי בעין חיובי, או אתה מסתכל עליי כאשם, איך הגעת לזה? זה שני גישות שונות. הוא אומר, המפתח פה זה לא הכל אשמתו. ולהשם נתפלל שיורנו דרכו ואת לב אבן שבני הנוער יסיר, וכולנו יחד נזכה לעובדיו באמת ובלב שלם, להיות מישראל שרבחת פעם, נאמר חזי בהי ברא תעתנה לגבך. תראו באותו ילד שהבאתי לפניך. עכשיו, השלב הבא, הוא ידבר אז מה החילוקים בין דור לדור ואיך מתמודדים איתם. וגם אנחנו נראה שההבחנות שלו מאוד מאוד חדות, בעזרת שם נמשיך מחר.